ערב טוב. אנחנו עוברים בפרשת השבוע הקרובה, של פרשת השבת הקרובה, למערכת סיפורי יוסף והאחים. פרשה שפותחת בהם מספרת לנו על השנאה, ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום. כפי שאנחנו יודעים, זה המפתח, זה הפתח שמכוחו נוצרה שנאה, נוצר מערכת שבה האחים התכוונו להרוג את יוסף, בסוף עשו לו הנחה, מכרו אותו לעבד, וכל גלות מצרים התגלגלה כתוצאה מהסיפור הזה. איך קורה שבני יעקב אחרי יוסף מגיעים לכזו שנאה? התורה מסבירה לנו, נותנת הסבר. ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום. בהמשך יש החלומות וכולי, אבל מהפסוקים נראה שמזה הכל מתחיל. ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו. וכמובן זה מעורר שאלה על יעקב. איך יעקב אוהב את יוסף יותר מכל אחד? וזה מביא לכזאת שנאה? אצל יעקב והבנים רק אהב אותו יותר. אצל הבנים ברור שההתפתחות הבאה זה שנאה. זה מתחיל באוהבים פחות וממשיך בשונאים. איך יעקב, חז"ל מתארים את זה, וזה ברור ככישלון, איך יעקב נכשל בדבר זה? נדמה שהתשובה לשאלה הזאת היא לא קשה להשגה. הרי אנחנו זוכרים שיעקב לא ביקש את לאה, לא רצה ולא תכנן ולא חיפש להתחתן עם לאה. נישואי לאה נכפו עליו. הוא לא רצה בהם. קשה לבוא בטענות ליעקב שלא רצה. הוא נמשך לרחל, נמשך לרחל, ביקש את רחל, עבד עבור רחל. אבל לאה נכפתה עליו. יחד עם לאה שנכפתה עליו, נכפה על יעקב דבר נוסף. נכפה על יעקב שנות עבודה עבור רחל. ביחס ללאה שנכפתה עליו, לא קשה להבין למה הוא לא אוהב אותה. הוא אוהב את רחל, הוא רוצה ברחל, עובד 7 שנים, סכום שהתורה מתארת, כי הבנות אומרות, כי מחרנו, כנראה זה סכום מופקע ביותר, 7 שנות עבודה. אז עבד 7 שנות עבודה, שזה מתואר אצל הבנות, כמו שאמרתי, כי מחרנו. ובסופו של דבר לא קיבל את רחל. כדי לקבל את רחל, לבן אילץ אותו לעבוד עוד 7 שנים. והוא עבד 7 שנים נוספות. וכשבא לקבל את רחל, הוא מוצא את לאה. הוא לא ביקש את לאה. הוא לא רצה את לאה. הוא רצה את רחל. והנה לאה. נכון, לבן הסכים בסופו של דבר לתת לו גם את רחל. אבל במחיר, מחיר אחד אמרתי עכשיו, למחיר השנים הרבות, 14 שנים, ומחיר נוסף, עסקת חבילה, רחל, אם לא, אתה רוצה את רחל? אתה מוכן לעבוד? תקבל. לא מוכן לעבוד? לא תקבל. אתה רוצה את רחל? אתה מוכן לקבל אותה עם לאה? תקבל. בלי לאה, אין רחל. אי אפשר שלא להבין איך אישה כזאת שנכפתה עליו בצורה כזאת ברוטלית, שעוד יאהב אותה. אז אחד הפסוקים אומר, ויאהב גם את רחל מלאה. משמע שהוא כן אהב את לאה, רק את רחל יותר. יש מצד שני, לאה אומרת, קירה השם כסמה אנוכי. קשה לצפות מיעקב עוד לאהוב את לאה שנכפתה עליו. הבנים, אחרי שהוא מקבל את לאה וגם את רחל, ברוך נוסף, לאה יולדת לו עוד ילד, עוד ילד, עוד ילד, עוד ילד, ורחל האהובה אין לה אף ילד ממנו. סוף סוף, אחרי שלקח את שפחתה ואת שפחת לאה, סוף סוף נולד לו בן מרחל. זה הבן הלגיטימי היחידי, זה היחידי שהוא רצה פה, זה הלכתחילה. שלא יאהב אותו יותר? יש משהו טבעי יותר מזה שהוא יאהב את יוסף יותר מכל אחד? אפשר לבוא בטענות אל יעקב. אבל כפי שהפסוקים אומרים לנו, וכפי שחז"ל אומרים לנו, נראה שבגלל משקל שני סלעים, כמו שאומרים חז"ל, שהעדיף את יוסף בקטונת שם עליך, אז ירדו אבותינו למצרים. זה מעורר שאלה לכאורה להנהגה האלוקית. אם יעקב בדיוק כמו שצריך להיות, אי אפשר לצפות ממנו למשהו אחר, איך זה מוביל לכזאת צינה? איך זה מוביל לכאלה דברים נוראים? איך זה מוביל לשעבוד מצרים? נדמה לי שהתשובה גנוזה במחיר השני שיעקב שילם. יעקב, אמרנו, שילם שני מחירים. אחד, רחל תמורת לאה עם רחל, עסקת חבילה. והשני, רחל תמורת 7 שנים, וככה מגניב לו עוד 7 שנים של עבודה. נדמה לי שהתשובה גנוזה בצורה שבה יעקב מתייחס למחיר השני שהוא משלם, שזאת העבודה. בואו נראה מה קרה עם יעקב ביחס לעבודה. יעקב מתאר את עצמו, הייתי ביום החלני חורב וקרח בלילה, ותידד שנתי בעיניי, תרופה לא הבאת לך, אנוכי אחתנה מידי תבקשנה. ואביכן את תלמי והחליף את משכורתי 10 תמונים. יעקב עובד את לבן בכל, עבדתן הידעתן כי בכל כוחי עבדתי את אביכן. יעקב עובד את לבן בכל כוחו, במסירות אין קץ, עובר עובר עובר. ללבן שככה מתעלל בו, שככה עושה לו, כי ראיתי את כל אשר לבן עושה לך, שככה עושה לו, שככה נוהג איתו, שמחליף את משכורתו 10 תמונים, לכזה אדם לעבוד בכזאת התמסרות? כנראה שהתשובה לפי המושגים של יעקב היא כן. אבל למה? לא להיות פרייר, להיות לתת לנצל אותך. אני מבין שההבנה של יעקב הייתה כזאת. יש ליעקב כל הזמן את היכולת לוותר. הוא לא חייב לשאת את רחל. הוא רוצה, הוא מוכן להקריב בשביל זה המון. אבל הוא לא חייב. הוא גם לא חייב להישאר לגור אצל לבן. היי, הולך מלבן, מצפה לו שם עשיו, וכמו שאנחנו רואים אחרי זה עם 400 איש להרוג אותו. בסדר, אבל הוא לא חייב. הוא יכול, כן, ללכת לצאת, ואז יש לו סכנה עם... בסדר, התמודד איתה. מקסימום, יאבד את החיים, אבל הוא לא חייב להישאר אצל לבן. זאת בחירה שלו. הוא בוחר מבחירתו להישאר אצל לבן. הוא בוחר מבחירתו לקבל את רחל. והוא מבין שיש מחיר לזה. ואם יש לזה מחיר, אז הוא צריך לשלם אותו. ויעקב מבין, אני לא חייב לעבוד את לבן. אבל אם אני לא יכול לעבוד את לבן, ולא לעבוד, אם אני עובד של לבן, אז עבודה צריכה לראות כמו שעבודה צריכה לראות. ובמושגים של יעקב, והייתי ביום החלני חורף, בקרח בלילה וכו'. יעקב מבין שאם הוא בוחר, הוא צריך לשלם את המחיר של הבחירה. הוא בוחר להיות אצל לבן, הוא בוחר לעבוד אצל לבן, הוא בוחר לא לוותר על רחל, ומחייב אותו במחיר. המחיר הוא עבודה. ועבודה לפי המושגים של יעקב. וכך הוא נוהג. אבל כשמדובר ביחס ללאה, שם הוא נוהג אחרת. לכאורה המסקנה מהצורה שבה יעקב מתייחס לעבודה היא אותו דבר. אני לא חייב לקבל את לאה. אם לא לאה, אז גם רחל. בסדר. אלה החיים ואלה התנאים. אם אני בוחר, אני יכול לא לבחור את לאה, אז גם את רחל אני עובד, אז אני עובד, זה המחיר. אבל אם אני לא מוכן לשלם את המחיר, אני רוצה את רחל, אז אני צריך לשלם את המחיר, והמחיר הוא גם לאה. ואם המחיר הוא לאה, פירושו של דבר שלאה היא אשתי. ואם היא אשתי, אני חייב לאהוב אותה. היי, תגידו לי, עוד בדור שלנו, שאנחנו חיים לפי המושגים המערבים הרומנטיים, איך אפשר לצוות על אהבה? אני לא אוהב אותה, מה אני אעשה? כנראה שאפשר לצוות גם על אהבה. מה עושה אדם שלא אוהב את הבנים שלו? מה עושה יעקב שלא רק את לאה הוא לא אוהב, ואפילו פסוק אחד אמרתי כתוב, כי שנואה אנוכי, שאת הבנים שלה הוא פחות אוהב. מה יעשה אדם שאוהב ילד אחד יותר וילד אחר פחות? יש טבע אנושי. והבן הזה אני, איך אומרים היום, אני מתחבר אליו, והבן הזה אני פחות מתחבר אליו. אני מניח שלגבי הילדים כולם יסכימו איתי ש... יש ילד שאני לא אוהב אותו, אוהב אותו פחות, אני צריך למצוא את הדרך איך לאהוב אותו הכי שבעולם. כמו הילדים האהובים שלי, וכמו שצריך להיות, וכמו שאמור לי. זה קשה, זה באמת קשה. איך אומר הרמב״ם על בשמחת בית השואבה, השמחה שישמח האדם באהבת האל ובאהבת המצוות שנצטווה בהם, עבודה גדולה היא. נכון, זה עבודה. זה עבודה לאהוב, ועבודה לשמוח באהבה. נכון? זה עבודה. על רגל אחד, זה לא הנושא שלנו עכשיו, אבל אני אגיד, בגדול, נקודות המוצא הראשונות זה לנסות לא להסתכל על חסרונות לחלוטין, ולהסתכל רק על המעלות ולהתפעל מהן. אבל זה, על רגל אחד, וכמובן רחוק מלהספיק, והתשובה הרבה יותר מורכבת ולא פשוטה, אבל קשה לצוות על אהבה. אבל אפשר, אפשר. יעקב אוהב פחות את החלק מהילדים שלו. הם ילדים שלו. הוא לא תכנן אותם, הוא לא רצה את אמא שלהם, ויצר. הם ילדים שלו במעט אחוזים. אין ילד 80%, בוודאי לא פחות. יש ילד 100%. ואם הוא בן שלך, אתה צריך לאהוב אותו. קשה? צריך למצוא את הדרך לעשות את העבודה הקשה. באותה מידה בדיוק, אדם מחויב לאהוב את אשתו. התורה מאפשרת לנו גירושים. אתה לא חייב לחיות עם אישה שאתה לא אוהב. לא חייב. לא שגירושים זה דבר טוב וחיובי, אבל שוב, זה גם לא הנושא שלנו. אבל זה אפשר. אבל אי אפשר לחיות עם אישה ולא לאהוב אותה. קשה. אנחנו נועדנו גם להתמודד עם דברים קשים. ויש לנו כנראה את היכולות. מצופה מיעקב שימצא את הדרך לעבוד. ולא ויהב גם את רחל מלאה, אלא ויהב גם את רחל כמו לאה. או ויהב גם את לאה כמו רחל. וכשיעקב שמצליח להגיע בתחום העבודה לרמה הנשגבת הזאת והאדירה הזאת, אבל פה הוא לא מצליח, חס ושלום מדבריי אין ביקורת על יעקב, מי אנחנו שנבקר את יעקב, אנחנו אבל תורה היא וללמוד אנחנו צריכים ללמוד את התורה, צריך ללמוד מחזק וצריך להבין את המסרים, לא שאני חס ושלום בא ביקורת על יעקב, הקושי הוא אדיר. בעבודה יעקב עמד בזה בכל במעט האחוזים. אבל בתחום הנישואים הוא לא הצליח. בתחום הבנים הוא הצליח אולי יותר, אבל גם לא הצליח מספיק. בפשטות נראה שהתורה והקדוש ברוך הוא מצפים ממנו שימצא את הדרך לאהוב את כל האחים לא פחות מיוסף. לאהוב את לאה לא פחות מרחל. וכשיעקב לא עמד בזה, אז הולך ומתפתח, הולך ותופח, והמחיר, בסופו של דבר זה כל השנאה, וכל האירועים שאנחנו מכירים, עד גלות מצרים וכל השעבוד. יש מחיר גדול, לכל האהבות שלנו ולכל השנאות שלנו. מחיר חיובי לאהבות הוא מחיר שלילי לשנאות. אנחנו שונאים כבני אדם, לא מדבר על פלוני או אלמוני, אבל באופן כללי. אנשים מתבטאים, אני שונאת, לפעמים זה בני אדם, לפעמים זה מצבים בחיים. החיים בעולם הזה לא תמיד נותנים לנו רק את מה שאנחנו אוהבים ורק את מה שאנחנו רוצים. לחיות בעולם הזה זה עסקה. לבחור ולקבל את מה שאנחנו בוחרים זה מחייב מחיר. העולם הזה חוץ מהאוויר אין דבר שאין במחיר. לכל דבר יש מחיר. לחיות בעולם הזה יש מחיר. אפילו את הבחירה אם לחיות אין לנו, ברור, אנחנו חייבים מחיר. אבל די דברים שאנחנו מוכרים, אנחנו חייבים לשלם את המחיר. גם דברים שאנחנו לא בוחרים, החיים, כפי שלימדו אותנו חז"ל, מחייבים אותנו לשלם את המחיר, וחלק מהמחיר זה איזו עשיר השמח בחלקו. אבל חלק אני שמח בו, חלק בחיים וחלק אחר אני לא שמח בו. אפשר לצוות אותי לשמוח? לצוות אולי לא, אבל להציע ולהמליץ בהחלט כן. זהו שאמרו לנו חז"ל, איזו עשיר השמח בחלקו. כל אחד מחיה מאיתנו נפגש בחייו, חייו כרוכים באין סוף דברים שהוא לא אוהב והם לא לטעם. אז יש דברים שהוא יכול להשתחרר מהם, יש דברים שהוא יכול לוותר עליהם. צריך לשלם את המחיר, כן, אבל הוא מוכן לשלם את המחיר. ויש דברים שאי אפשר, אי אפשר לוותר עליהם. אנחנו חייבים לחיות איתם. לחיות איתם פירוש הדבר לאהוב אותם ולשמוח בהם. יש לנקודת מוצא הזאת, אני חושב, המון 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 משמעויות אינסופיות באינסוף פרטי חיים. כל אחד מאיתנו יעמוד בזה בחיים שלו עם אשתו מן הסתם. כל אחד יעמוד עם זה במערכות יחסי העבודה שלו, עם הילדים שלו. באמת אני נזכר, הייתי פעם בחתונה, חתונה של רב מאוד 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 חשוב. והוא בחתונה של הבת, אחת הבנות שלו. ואז הוא אמר, בחתונה, כולם יודעים שאני את הבת הזאת אוהב יותר. עד היום אני עוד מזועזע מהמשפט הזה, לא מבין. כל אחד מאיתנו יעמוד במבחנים האלה. איך לאהוב את כל הילדים שלו, אבל גם איך לאהוב את מקום העבודה שלו. איך לעבוד גם אם הוא לא מספיק מצליח לאהוב. לא חייבים להישאר שם, אבל אי אפשר להישאר שם בלי לעבוד. אי אפשר להישאר שם בלי לאהוב. ואין סוף מצבי חיים שהחיים יזמנו לנו, ואחד מצדדי עבודת השם הבסיסיים ביותר שלנו זה ללמוד לאהוב אותם. לאהוב את היותנו בנים להשם אלוקינו, לאהוב את הקדוש ברוך הוא כמלך העולם, לאהוב את עצמנו, את עם ישראל שאנחנו חלק ממנו, את העולם שאנחנו חלק ממנו, את הישיבה שאנחנו כרגע לומדים בה, את התורה כמובן שאותה אנחנו לומדים, את הסוגיה שבה אנחנו מתעסקים, את הרם שאליו אנחנו נכנסים, את החברים שאיתם אנחנו חיים, ועוד ועוד אין סוף פרטי חיים. האידאל הגדול, לאהוב את כל מה שהוא חלק מהחיים שלנו, ודאי את כל מה שהוא חלק מההכרחים מהבחירות שלנו, זאת עבודת השם גדולה, וצריך ללמוד את הדרכים לעשות אותה ולמצוא את הדרך בחיים לעמוד בה תמיד הכי טוב שאפשר. התוצאות של הכישלון בהשתדלות הזאת הם הרות אסון, הם לא פעם נוראיות, הם תמיד מאוד שליליות ומאוד גרועות. התוצאות של ההצלחה הם רבות ערך, רבות משקל, החל מהילדים, מהאישה והילדים, ועד אחרון הפרטים שלנו בחיים. תיתן לנו השם את הכוחות תמיד לשים לב לזה, תמיד לראות את זה, תמיד ללכת על זה, ותמיד להצליח לעמוד בזה. ואיזהו עשיר השמח בחלקו.